היי ידידיי מוריי ורבותיי, אנחנו ממשיכים בלימוד מסכת חלה. לעילוי נשמת מורתי סבתי אסתר בת שמואל, שהיא סבתא רבא, תהי נשמתה עדן. ואנחנו עומדים בדף י"ח עמוד א', בפרק שני של מסכת חלה. למדנו על שיטת רבי ישמעאל שאיסור חדש לא התחיל עד לאחר 14 שנים של כיבוש וחילוק. היטיב רבי בון בר כהנה והכתיב, הלא כתוב בפסוק, הוא שואל, ויוכלו מעבור הארץ ממוחרת הפסח, כלומר אברש בני ישראל נכנסו לארץ כבר בעשרה בניסן, בכל זאת לא התחילו לאכול מתבואת הארץ אלא ממוחרת הפסח. מה זה ממוחרת הפסח? לא בשישה עשר? ודאי שכן. אשרי קורבן פסח נאכל בליל 15 בניסן, ויום המוחרת לאכילתו הוא 16 בניסן. ויש ללמוד מכאן שבני ישראל לא אכלו מהתבואה החדשה עד הקרבת העומר ב-16 בניסן, ובהכרח, משום שקודם לכן הייתה אסורה באיסור חדש. וקשה מכאן לשיטת רבי ישמעאל, הסובר שאיסור חדש לא התחיל בכניסתם לארץ. קושת רבי בון מבוססת על ההנחה שמוחרת הפסח משמעותו ממוחרת אכילת הפסח. לכן הבין שכוונת הפסוק ל-16 בניסן. הגמרא מקשה על הנחה זו. היטיב רב לעזר ברב יוסי קומי רב יוסי. הקשה רב לעזר ברב יוסי לפני רב יוסי על ההנחה הזאת של רבי בון בר כהנה, והכתיב, כתוב במדבר למד ג', ממוחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים. לא ב-15 בניסן יצאו בני ישראל? ודאי שכן. אז מה זה ממוחרת הפסח? היום שממוחרת הקרבתו, שהוא 15 בניסן. קורבן פסח הוא קרב ב-14 בניסן, ממילא היום שלאחר הקרבתו הוא 15 בניסן. ואם כן, אף הפסוק האומר שאכלו מתבואת הארץ ממוחרת הפסח, פירושו שבני ישראל אכלו מהיבול החדש כבר ב-15 בניסן, אף על פי שעדיין לא קרב העומר, ושעדיין לא אוכל איסור חדש לפני כיבוש וחילוק. ומה שאכלו עד אז מהיבול החדש הוא משום שלא הוצרכו לכך, כי עדיין נשאר להם מן בכליהם. ואנחנו כעת נמשיך הלאה. למדנו במשנה פירות, זאת אומרת תבואה, שיצאו מכאן, מארץ ישראל לשם, לחוץ לארץ, ונעשו שם ללחם, רבי אליעזר מחייב אותם בחיוב חלה, רבי עקיבא פותר מחיוב חלה. הגמרא לאל, דף י"ז עמוד א', הביא את דברי רבי יהודה שנחלקו רבי אליעזר ורבי עקיבא גם לגבי תבואת חוץ לארץ שנכנסה לארץ, שרבי אליעזר פותרה מחלה ורבי עקיבא מחייב. הגמרא ביארה שם את המחלוקת לשתי השיטות באותה מחלוקת, והגמרא ביארה שם את המקורות לשתי השיטות באותה מחלוקת. כעת מבארת הגמרא שספרת המחלוקת שנחלקו רבי אליעזר רבי עקיבא לגבי מה שיצא לחוץ לארץ שווה לספרת המחלוקת שלהם לגבי מה שנכנס לארץ. אמרי, אמרו תלמידי הישיבה, שיטת רב אליעזר, שיבול שיצא לחוץ לארץ חייו, מקורה מן אתרי, מאותו מקום שמנו לומד, שיבול שנכנס לארץ פטור, רבי עקיבא מן אתרי, רבי עקיבא, ששיטתו שיבול שיצא לחוץ לארץ פטור, מקורה מאותו מקום שמנו הוא לומד שיבול שנכנס לארץ חייו. הגמרא מבארת תחילה את שיטת רבי אליעזר. רבי אליעזר מן אתרי, מה הייתה המאה? רבי אליעזר, לחם הארץ, שממנו משמע שחיוב חלה תלוי אם הלחם עשוי מתבואת ארץ ישראל. ומאותו פסוק יש ללמוד גם להפך, שמה שגדל בארץ חייב. מה הייתה מעד רבי אליעזר שיבול הנכנס לארץ פטור? לחם הארץ, מכיוון שזה לא גדל בארץ זה פטור. אז הוא הדין, אם זה גדל בארץ ויצא לחול, גם כן יהיה חייב. למה? כי זה גדל בארץ, אפילו אם יצא לחוץ לארץ. כי לומדים מהפסוק לחם הארץ שהקובע לחיוב חלה הוא המקום שבו גדלה התבואה. אז כמו שיבול הארץ, יבול שנכנס לארץ פטור, מכיוון שזה לא גדל בארץ, כך גם יבול הארץ שיצא לחוץ לארץ חייב, כי זה גדל בארץ. רבי עקיבא מן אתרי, הוא לומד את זה גם מאותו פסוק שמנו הוא לומד שיטתו שיבול חוץ לארץ שנכנס לארץ חייו. מה הטעם עד רבי עקיבא לגבי יבול הנכנס לארץ? מבואכם על הארץ אשר אני מביא אתכם שמה. המלמד, שאם הפעולה מחייבת בחלה נעשתה שמה, איפה? בארץ ישראל, אלא רצה אני מביא אתכם שמה, אז אתם חייבים להפריש חלה אף על מה שגדל בחול, ואין אתם חייבים חוץ לארץ. זאת אומרת שאפשר ללמוד גם להפך, אתם חייבים בארץ. אם הוא עשה את זה ללחם בארץ, הוא עפה את זה בארץ, ואין אתם חייבים בחוץ לארץ אפילו מה שגדל בארץ. אם הפעולה המחייבת בחלה נעשתה בחוץ לארץ, כי הקובע לחיוב חלה הוא המקום שבו נעשתה הפעולה המחייבת בחלה. אז יש לנו את המקור של רב לייזר, לחם הארץ הקובע הוא איפה שהתבואה גדלה, ולפי רבי עקיבא הוא לומד מביא אתכם שמה, זאת אומרת שמה אתם חייבים. למה? כי שם עשיתם פעולה לעשות את זה ללחם, אין אתם חייבים חוץ לארץ. אם אתם עשיתם את זה שם ללחם, אתם פטורים. למדנו במשנה, עפר חוץ לארץ שבא בספינה חייב במעשרות ובשביעית. אמר רבי יהודה, אימתי? בזמן שהספינה גוששת, זאת אומרת נוגעת בקרקע של ארץ ישראל. הגמרא מבארת את סיבת המחלוקת. כך מפרשים רבים מהמפרשים, ריבן מלכי צדק, הפני משה, רש סיריליוס, תיושע, מלאי פולדה, רבנין וקיסרין בשם רבי חנינה. הרבנים של קיסרים אמרו בשם רבי חנינה שהתנקם ורבי יהודה נחלקו במחלוקת לגבי הפסוק המדבר על גבולות ארץ ישראל, שכתוב בפסוק בדברים י' א' ח' ד', כל המקום אשר תדרוך כף רגלכם בו לכם יהיה. לפי פשוטו הלשון כל המקום בא לרבות שאפילו קרקע מחוץ לגבולות ארץ ישראל הנכבשת בידי עם ישראל נעשית חלק מארץ ישראל. אולם מכיוון שהפסוק הבא ממשיך שם מפרט את פעולות ארץ ישראל, הרי שיש לדרוש את הפסוק כך: אין בכלל אלא מה שבפרט. כלומר, משמעות הכלל שנאמר בתחילת הפסוק, כל המקום, כוללת רק מה שהוזכר בפרטי הגבולות בסוף הפסוק, ובא הפסוק ללמד שרק הנכבש בתוך גבולות אלו נעשה ארץ ישראל, אבל קרקע נמצאת מחוץ לגבולות ארץ ישראל אינה נהפכת להיות חלק מארץ ישראל, אף אם היא נכבשת בידי עם ישראל. וכי רבי יהודה, דרשה זו בפסוק היא כדעת רבי יהודה במשנתנו, הסובר שאדמה המובאת בספינה מחוץ לגבולות ארץ ישראל לתוך הארץ פטורה מתרומות ומעשרות ומשביעית. ותאמרו על פי דרשה זו שכשם ששטח שנכבש בחוץ לארץ אינו נהפך להיות חלק מארץ ישראל, כך גם אפר שהובא לארץ ישראל בספינה אינו הופך להיות חלק מארץ ישראל. כך מפרשים הרש סיריליו ואמרה פולדה, אבל כמו שמוסיפים מהדורת רנרט, שמודה רבי יהודה שאם ספינה נוגעת בקרקע, אם היא גוששת, חלה על אפר שבספינה קדושת ארץ ישראל, ופני שאז נעשה האפר תפל לאדמת ארץ ישראל, כפי שכותב הפני משה במשנה ורש סיריליו. יש לשאול, אף על פי של רבי יהודה אפר שבספינה נחשב כאדמת חוץ לארץ, מכל מקום הרי הגידולים שבו יונקים גם מקרקע ארץ ישראל, שהרי מדובר בספינה שאינה מונעת יניקה מהקרקע כפי שביארנו בשיעור הקודם. אם כן, מדוע לא יהיה דינם כמו אילן שמקצתו בארץ ומקצתו בחוץ לארץ, שטבל וחולן מעורבים בה? מתרץ אגון רבי שמואל רוזובסקי, כפי שמובא במהדורת רנרט, שעיקר גידולם של הצמחים הוא על ידי האפר שבספינה ולא על ידי היניקה שבקרקע, לכן דינם נקבע רק לפי האפר שבספינה. מאיר המקדש דוד שהבאת אפר לארץ אינה שווה ממש לכיבוש, שאם כן לא היה כיבוש זה מועיל, שהרי אין כיבוש אלא ידי בית דין ורוב ישראל. אלא מאחר שעכשיו האפר מובלה בתחום ארץ ישראל, הקדושה מתפשטת עליו ממילא אפילו בלי דין כיבוש. מקום קום סבר רבי יהודה שעל אפר חוץ לארץ אין קדושה יכולה לחול כלל, בין בדרך של כיבוש ובין בדרך של הבאה לארץ. היינו מקדש דוד מנהי המדעת אם הוא מתחיל והנה זה ועוד ועוד. אז חוזרים לגמרא, אז למדנו אין בכלל מה שבפרט הוא כרבי יהודה, שכשם ששטח שנכבש בחוץ לארץ אינו נהפך להיות חלק מארץ ישראל, כך גם אפר שהובא לארץ בספינה הופך להיות חלק מארץ ישראל. מטיבים לרבי יהודה, אבל חכמים מקשים לרבי יהודה כך: אם בספרי ארץ ישראל, אם הפסוק אומר כל המקום אשר תדרוך כפר לכם בו לכם יהיה, מתייחס דווקא לקרקע שבספרי, כלומר בתוך גבולות ארץ ישראל, והכתיב, והרי כבר למדנו את גבולות הארץ בפסוק אחר. כתוב בפסוק: מהמדבר והלבנון הזה בעד הנהר הגדול נהר פרת, זה פסוק ביהושע א' ד', כל ארץ החיתים ועד ים הגדול מבוא השמש יהיה גבולכן. ואם כן, הרי הפסוק הראשון לכאורה מיותר, כי יש לנו כאן בפסוק את גבולות ארץ ישראל. אז למה כתוב בפסוק הראשון גבולות ארץ ישראל? אלא אם אינו עניין, אם הפסוק כל המקום אשר תדרוך וכולי, אינו עניין לספרי ארץ ישראל, אינו בא ללמד שום חידוש לגבי גבולות ארץ ישראל, תנאי הוא עניין לספרי חוץ לארץ, הלך לומר שבא ללמד על השטח שמעבר לגבולות ארץ ישראל, שכל מקום שדורכים וכובשים בו יהיה חלק מארץ ישראל. על פי דרשה זו, יוצא שאדמת חוץ לארץ יוכלה לעשות חלק מארץ ישראל עדי כיבוש. ראים צברים חבים מהשנה שאפר חוץ לארץ המובל לארץ בספינה חייב בתרומות ומעשרות. זאת אומרת, הפסוק בכורה מיותר, כל המקום אשר תדרוך כף לכם בו יהיה, בו לכם יהיה. אז יש לנו כבר פסוק לגבי גבולות ארץ ישראל. אז מה צריך פה להגיד לנו את הגבולות של כל המקום אשר תדרוך כף לכם בו יהיה, בו לכם יהיה, לגבי גבולות ארץ ישראל שכל מקום אשר תדרוך לכם יהיה. יש לנו כבר פסוק ביהושע שאומר לנו מה הגבולות. אז אלא מכאן שאין הפסוק בא ללמד מהם גבולות בתוך ארץ ישראל, אלא שגם אפשר לכבוש מחוץ לארץ ישראל, כפי שכבר ביארנו. הבאת אפר לארץ ישראל דומה לכיבוש שטחים. שאמרנו שהקדושה מתפשטת. על כן, כמו שחרמים סוברים ששטחים שנכבשו חוץ לארץ נתרבו לחיובי מצוות הארץ, בפסוק כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם, כמו כן הם סוברים שריבוי זה כולל גם אפר שהובא לארץ, והכן הוא נחשב כחלק מארץ ישראל. משום כך הם מורים במשנתנו שאפר הנכנס לארץ בספינה שייך בדיני ארץ ישראל. מעניין, כפי שמאיר כאן במהדורת רנר, מהגמרא כאן יוצא שהמחלוקת במשנתנו בין תנא קמא לבין רבי יהודה שייכת דווקא באפר חוץ לארץ. שתנא קמא סובר שאפר זה נחשב כאדמת ארץ ישראל, רבי יהודה סובר שנחשב כחוץ לארץ. אולם לגבי אפר ארץ ישראל הנצא בספינה בארץ ישראל, הכל מוגדים שגידוליו חייבים בדיני ארץ ישראל. כעת הגמרא מקשה על דיני על דעת חכמים. הדעת חכמים שגם קרקע מחוץ לארץ הנכבשת בידי עם ישראל נחשבת חלק מארץ ישראל מעתה, אם כן, מה שהיה דוד הולך ומחבש בארם נהריים ובארם צובעה, היו חייבים בחלה? הם המקומות הנקראים סוריה יחשבו כחלק מארץ ישראל, והגידולים שגדלים בהם יהיו חייבים בחלה מן התורה. אז מדוע למדנו במשנה שמה שגדל בסוריה חייב בחלה רק מדרבנן? המשנה לקמן בדף מבית עמוד א', עונה הגמרא, אתה יודע למה איפה שדוד המלך כבש אינו חייב בחלה? בדאורייתא שניה היא, שונה היא, מפני שהיה דוד מניח ספרי ארץ ישראל, הוא היה לו מחבי ספרי חוץ לארץ, זאת אומרת הוא השאיר חלקים בתוך גבולות ארץ ישראל שדיים לא כבש אותם, הוא מחבש וכבש את סוריה שהיא בספרי בגבולות חוץ לארץ, והכלל הוא ששטחי חול אינם נהפכים להיות חלק מארץ ישראל אלא אם הם נכבשו לאחר כיבוש כל שטחי ארץ ישראל. הספרי לומד מהפסוקים שרק לאחר שמסיימים לחבוש את ארץ ישראל, אז יחשב גם כיבוש חוץ לארץ כארץ ישראל. והוסיף אותם, שאות ארץ ישראל תמיה בגלולים, ואתם אינך מבארים אותם על העסוקים בכיבוש חוץ לארץ. אולם דוד המלך לא עשה כן, אלא הלך לחבוש את ארם צובה וארם נעריים, טרם סיימו את כיבוש חלקי הארץ, שנשארו בידי הנוכרים מזמן יהושע. ועל כן אמר לו השם, סמוך לפלטרין שלך, לא הורשת, האח אתה חוזר מחבש ארם נעריים ארם צובה, לא כבשת סמוך לארמון, ולא כבש את ארץ ישראל פרופר, אז איך אתה הולך לחבוש את חוץ לארץ? על כן שטחים אלו, אנו סוריה, לא נהפכו להיות חלק מארץ ישראל, וחיובם בחלה הוא רק מדרבנן. מעניין שבבבלי בגיטין לפחץ אומר שהטעם שסוריה אינה כארץ ישראל הוא משום שנכבשה כיבוש יחיד. הרבה ראשונים מסבירים שגם כוונת הבבלי לטעם המובה כאן, שהכיבוש היה שלא כראוי, והגמרא קוראת לו כיבוש יחיד, משום שנעשה שלא בהוראת בית דין. אז זה נושא שאני מאוד מאוד רוצה להרחיב בו, ובעזרת השם אני מקווה שיהיו שיעורים ותוכלו לשמוע, כי זה נושא מרתק ורחב וכדאי מאוד מאוד להעמיק בו. ואנחנו נעמוד כאן בסייעת דשמיה, בשמחה גדולה ועצומה. זכינו ללמוד דף בירושלמי, וברצות השם דרכנו אנחנו נמשיך בפעם הבאה. שלום שלום אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.